שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נעסוק היום בנתיב השתיקה, וחשוב מאוד להבין למה רבנו ממקם אותו ברצף של הנתיבים האחרונים. עסקנו בנתיבים האחרונים, עסקנו בנתיב יראת השם, ומתוך כך אנחנו התעלינו לנתיב של אהבת השם, לפי הדברים שרבנו הסביר בנתיב יראת השם, שיראת השם השלמה היא בעצם פועל יוצא של אהבת השם. ואב מתוך ואהבת את השם אלוקיך, רבנו עסק מיד לאחר מכן בנתיב אהבת הרע, שבו דרשנו את הפסוק ואהבת לאחר כמוך, נתיב אהבת הרע. ומתוך כך עסקנו בשיעור הקודם בעניין שהוא הכי מונע ומרחיק את אהבת הרע, וזה חומרת לשון הרע, שעסקנו בנתיב הלשון. וכפועל יוצא והמשך לשיעור הקודם של נתיב הלשון על 11 פרקיו, אז היום רבנו מייחד נתיב שלם לנתיב השתיקה, וכשמו כנו, זה נתיב בין פרק אחד. אוקיי? כי לא צריך להאריך במילים, שאנחנו לומדים על שתיקה, אז השיעור היום יהיה כנראה קצת יותר קצר מהרגיל. אז נתחיל, הפרק הראשון, כדרכו של רבנו, הוא פותח בפסוק, וגם הפעם מדובר בפסוק ממשלי, חוסך אמרה ויודע דעת ועיקר רוח, איש תבונה. שלמה המלך מסביר, שמי שנמנע מלדבר, או בעברית מדוברת של שלמה המלך, חוסך אמריו, אז זה מורה שהוא יודע דעת. וזה שהוא יודע דעת, לכן הוא נמנע מלדבר. ורבנו כדרכו מבאר שכוח הדיבור הוא בעצם כוח גשמי. כמובן, מה זה כוח גשמי? זה לא כוח מעשי, אלא כוח גשמי ביחס למחשבה השכלית המופשטת שבאדם. ולכן מי שהוא חוסך את אמרה ונמנע מלדבר, זה נחשב כי הוא יודע דעת. אבל מי שהדיבור קשה אליו, מתוך שהוא יקר רוח, אז הוא הרבה יותר גדול מהדעת, לכן הוא קרא איש תבונה. אחרי הפסוק אומר, איש תבונה. כלומר, הבינה הרי היא למעלה מספירת הדעת. ולכן, זה מביא אותנו למצב, כמו שאומרים לך, כמו שאומר פסוק, כן, שאף האוויל המחריש, מישהו, הוא לא חכם, הוא אוויל. אבל בזה שהוא מחריש, אז כל עוד הוא לא פותח את הפה, איך הוא נחשב? לחכם יחשב, כן? הרי הטיפשות, למה שהוא טיפש? כל עוד הוא לא מדבר, אין לה באמת קיום עד שהיא בידי התממשות, בצורה מעשית, בצורה שהוא ורבלית שהוא מדבר. זאת אומרת, כל עוד הוא לא פותח את הפה שלו, אף אחד לא יודע כמה הוא טיפש וחסר דעת. אנחנו בתקופה של פוליטיקה, של בחירות, אז יש פוליטיקאים שלהם לאורך כל הדורות שעשו קמפיינים שלמים בלי להוציא מילה. בלי שמראיינים אותם, בלי שמדברים, אלא רק נותנים לכל המסביב לדבר, מסביב יורם השר, והם לא מדברים, לא מביאים דעה. כמובן, זה הייתה של הקמפיינים שלהם, שברגע שידברו כבר יקשנו בלשונם, אז מה עדיף? עדיף שהרזומה שלהם ידבר, שהניסיון שלהם, שהחברים שלהם ידברו את אותם, אבל שהם לא ידברו. ובזה שהשכל, כלומר אדם שהוא חכם שותק, אז יש בו מין החוכמה. כמו שאומר שלמה, פסוק הבא לאחר מכן, גם אוויל מחריש, חכם יחשב. אותם שפתיו, נבון. כל עדו מחריש הוא נפס כחכם, ולכן, למעשה, למסקנה, סביר לנו פה רבנו בפרק הראשון, שלא רק שלא לדבר לשון הרע, הרי זה נתיב הלשון, אסור לדבר לשון הרע, זה הלכה, נכון? אמרנו, אומרים לחפץ חיים, מי שמדבר לשון הרע עובר על 17 מצוות לא תעשה, ו-14 מצוות עשה, סך הכל 31 מצוות, כן? לא יהיה לך אל זר, כן? גם לא וגם אל, זה 31 בגימטריה. ולכן, פה מוסיף בנתיב השתיקה, לא רק שלא לדבר לשון הרע, אלא לא לדבר דברים בטלים, דברים שהם ללא צורך. למה? ברוב דברים לא יחדל פשע. רק כאשר יש בדיבור צורך. מה זה צורך אצל המהר"ל, אצל רבנו המהר"ל? מה הגדרה של צורך? כלומר שהדיבור הזה הוא דיבור פנימי. יש בו איכות, הוא משהו שמוליד פעולה כלשהי טובה למציאות. או כדי שלא ייראה מגונה בעיני הבריות, כשדעתו לא מעורבת עליהם, צריך להתערבב עם הפרק, כמו שאמרנו בשיעור לשיעור ב', להיות נזיר אחד, להיות בחבר'ה, אז, ורק אז, הדיבור טוב, רצוי וחיובי. אוקיי? וזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. הגדרה של דיבור, הדיבור זה מה שמגדיר את המביא אדם לנפש רע, רוח ממלא לאמר התרגום. ולכן התפקיד של הדיבור זה להיות את פנימיות. ההחלטה הכי חשובה בחיים, לפי הרב מלובביץ', זכותו מגננו, וככה הרבה אנשים הסכימו, זה ההחלטה עם מי להתחתן. אמנם פה בחלל, כל התלמידים כרגע, יכול להדוע לי לא נשואים, נכון? כרגע. אבל, אני חושב, הצופים בבית, חלקם שצופים לנו או שומעים אותנו כבר, כבר קיבלו את ההחלטה מאוד חשובה. עכשיו בואו, אתם תדמיינו ואתם בבית תזכרו, שנפגשים עם מישהי. עכשיו זה לא משנה אם אתה שומע תורה מצוות או לא דתי כרגע. עיקר המפגש בין שני אנשים, מה, על מה עושים? אז שותים קפה, סבבה. אז אוכלים סמבוסק, סבבה. ומה עושים? מדברים. איך נפגשים? אוי ואבוי אם יש רק מה שנקרא מגע ואין דיבור, או יש תקשורת היא לא רק מילולית, אבל עיקר התקשורת היא תקשורת מילולית. ומדרך המקום המילולי אפשר ללמוד על הפנימיות של האדם, זה מה שראית הפנימיות שלו. מה שיש בפנים, נכנס יין יוצא סוד, שאדם, מה שנקרא, משתכר, אז זה מעניין לראות או לשמוע, או מצייר לשמוע, מה שיש בפנים, אני לא מתרשם או ממאה המאיים שנשפחים החוצה בשחרותו, אלא מהדיבורים שיוצאים לטוב או למוטב. אז אמרנו שהדיבור החיובי, הרצוי, זה הדיבור שיש בו הוצאה שמשהו פנימי, איכותי, או כדי להיות מעורב בבריאות. אבל רבנו מוסיף שבאמת הודעה לפסגת השאיפות של הדיבור, של תכונות הדיבור, הדיבור החיובי, זה כאשר מדברים בדברי תורה, כי בשביל זה נוצר האדם, בכוח הדיבור של האדם נוצר ונברא באדם כדי שיעסוק בתורה. זה הסבר הדברי חז"ל, אדם לעמל יולד, וכבר דרשות, דרשנים, דרשי רשומות, שלעמל זה ראשי תיבות, לעמל, ראשי תיבות, ללמוד על מנת ללמד. אדם לעמל יולד, למה הוא נולד? בשביל ללמוד, למה הוא לומד? על מנת ללמד, להביא את זה, כן, לדור הבא בשרשרת. ואז, מי שפה ככה עבר על כל הנתיב, נכון? אז יודע שעכשיו רבנו מצטט באריכות, אפילו אריכות רבה, את פירושו של הרמב״ם למסכת אבות, על המשנה בסוף פרק ראשון, שאם הוא אומר, כל ימי דברי חכמים ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה, או הוא מפחד, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ורבנו פה מצטט את כל דברי הרמב״ם, והרמב״ם בגדול הוא מרחיב בעניין ארבעת או חמשת חלקי הדיבור והמדרגות שלהם, וכן בעניין השבח של השתיקה וקיצור הלשון, הוא מבאר כמה חשוב שאדם יהיה נאה דורש, וגם נאה מקיים. כלומר, אדם שמדבר דברים מאוד תוכניים, פנימיים, עמוקים, דברי תורה, זה לכל זה דיבור רצוי, נכון? אבל הוא לא מיישם את זה. הוא מראה להפך. אז האם הדיבור חיובי? לא, עדיף שידבר מעט, אמור מעט ועשה הרבה ולא להפך. ולכן צריך לראות שאדם יהיה נאה דורש נאה מקיים, ומתרחק אפילו מאבק של לשון הרע, דיבורים שהם לא טובים ולא רצויים. ובאמת רבנו מסביר את עומק כוונת הרמב"ם, שקצת שונה מהפירוש של רש"י, במסכת קידושין, שם הבנו שיש שם שני אנשים מתווכחים, אז הגמרא שם אומרת בקידושין דף עין א', בענייני היוחסין, שמי שהראשון ששותק, אז סימן שייחוס לו יותר טוב. כלומר, שמה סממן מובהק לייחוס טוב? שתיקה. ואומר רבנו מהר"ל שעצם השתיקה, עצם ההימנעות מהדיבור, זה מעיד על צניעות. זה מעיד על פנימיות. צניעות ופנימיות זה תכונות שמורות על שורש הנשמה. ולכן, הצניעות, הפנימיות, הצנעה, הצניעות והקדושה, זה מעיד על הייחוס. לעומת זאת, ריבוי הדברים שאדם יש לו, מדבר כל הזמן, פקה, 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 מדבר, אז זה תכונה של הנוכרי. זה מלמד על האופי של שהדיבור אצלו הוא זול. הדיבור אצלו הוא זול, אז הוא כל מה מדבר, מדבר, מדבר. אין גבול בין הפנים לחוץ. דיברנו על זה הרבה פעמים, המהר"ל פה לא מדבר על זה, אבל נזכיר את זה, כי יש לנו פרק קצר, אפשר להרחיב, שאחד הדברים הכי משמעותיים בעבודת השם, שכל אחד צריך לגמור, לדבר, לעסוק בהם, זה הגבולות בין פנים לחוץ. הרבה מנקודות הקשר במציאות זה שהגבולות בין פנים לחוץ מטשטשים. יש עניינים של קדושה בין איש לאישה. זה דבר טוב, יפה, נצרך וראוי, אבל איפה זה צריך להיות? בין האיש והאישה. זה לא משהו שצריך לדבר בו בשולחן שאתה בפורום משפחתי, או בפורום של הפייסבוק, או בפורום בלייב של, נכון? זה משהו שצריך לדבר אותו. אבל בין האיש והאישה. יש דברים שהשתיקה יפה להם. אבל כמו דרכים, צריך לדבר עליהם. מה, אם אדם חובר משבר מסוים, חווה משבר או כואב לו, שלא ידבר על זה, שידבר על זה. שאלה בריש גלי או בדברים קטנים. ועיקר, אחת העבודות הכי משמעותיות של האדם ללמוד במהלך כל חייו, זה לדעת לזהות בין פנים לחוץ. אני, יש לי ילדים צעירים בבית, ברוך השם, אז אני חווה את זה, למשל, שאתה צריך להגיע, ילד מגיע לגיל לשנה, שנה וחצי, שנתיים, שנתיים וחצי, וצריך לגמול אותו. מה זה לגמול אותו? כלומר, ללמד אותו, שאם יש לו צרכים, אז הוא לא עושה אותם בבגדים שלו, איפה הוא עושה אותם? הולך להתפנות, נכון, לשירותים. עכשיו, זה לא משהו, משהו טכני, אבל בעצם מה אתה מלמד את הילד שלך, את הילדות שלך, שתזכו, מי שכבר זוכה? אתה מלמד אותו להיות מודע לפנים ולחוץ. עכשיו, תינוק עוד לא מודע לפנים וחוץ. אבל אתה מצפה מילד בגיל שנתיים, שלוש, וגם ילד בין 22 ו-23, לא בהיבטים של, של צרכים ושירותים, גם בהיבטים יותר עמוקים ומורכבים, אבל ילד צריך ללמוד שהוא צריך להתאפק עד שהוא מגיע לאסלה, נכון? אז הוא אומר, הוא צריך לדעת, לזהות בגוף שלו, שהגוף שלו, הפנימיות של הגוף צועקת, שעכשיו הוא צריך להתרוקן, להתפנות. איפה הוא עושה את זה? בחוץ. אז אתה צריך, בעצם התאריך של הגמילה, זה עבודה רוחנית מרתקת. אני אומר את זה לא בציניות. כי כל אחד מאיתנו צריך להיגמל. אנשים שסובלים ממשקל יתר. אז אומרת, מה הגבול בפנים לחוץ? למה אתה מכניס הכל הרפה שלך? או כמה אתה אוכל, כמה אתה... צריך לבדוק את הדברים האלה. מה שאומר פה נתיב השתיקה. מה אתה מדבר? כמה אתה מדבר? איכן אתה מדבר? מתי אתה מדבר? ודיבור אמיתי פנימי אומר רבנו המהר"ל, זה ביטוי פנימי שאתה מוציא יותר החוצה. אז לא בכל מקום, זה נכון, הוציא את הרגשות. אנחנו היום נמצאים במקום שהפייסבוק הוא אחד מהמדיומים הכי פופולריים והכי מרכזיים בעברת תוכן, אבל בגדול כל תוכן הוא פנימי. והרבה פעמים אני מרגיש, אין לי פייסבוק, אבל אני לא אדיש לתופעה, שהפייסבוק הפך למקום שבו משפריצים רגשות. כבר היה לידה, וכבר ככה, וכבר זה, ומישהו חווה משבר, אז כבר הוא משתף בלייב, ומעלה פוסטים, אבל רגשות זה משהו פנימי. עכשיו, אם שהוא צריך עזרה, וזה הדרך שלו להתבטא, תקבל הרבה חיבוק וירטואלי של לייקים, ואנחנו איתך, אז טוב יפה, אבל לא תמיד זה ככה. וצריך לתת את הדעת, אומר הרבי מקוץ, כל מה שאתה חושב, אתה צריך להגיד. לא כל מה שאתה צריך להגיד, אתה צריך לכתוב. לא כל מה שאתה כותב, צריך לפרסם. במילים שלנו, לא כל מה שאתה חושב, צריך לתת לפוסט. לפוסט, צריך לשתף. לא כל מה שמראים לך, תשתף לאחרים, נכון? וזה נקודה מאוד חשובה מטיב השתיקה, שאומר לך, הפה שלך, זה יכול שלך לשתוק, זה בעצם הגימל גימל. זה הגבול גזרה בין הפנים לבין החוץ. ותהיה מודע שאם אתה פותח את הגבול, אתה מוצא דיבורים פנימיים, שלא יהיה חלילה שפיכת דיבורים לבטלה. בהרבה מובנים, הבעל שם טוב הקדוש, מי שרצה לראות את זה, כותב שדיבור לבטלה כמוהו כמו זרע לבטלה. עמוד התפילה, עוד ממדה לדה. בשיעור על השבבים, תראו את זה. אוקיי? כותב שדיבור לבטלה כמוהו כמו זרע. עכשיו, זרע לבטלה זה פגם, גם במידת היסוד. פגם שהוא מאוד לא טוב, הוא לא מביא בכלל למציאות, להפך. מצד שני, זרע, מה המהות של הזרע? חיים! נביא ילדים לעולם, חיים! עכשיו, מה זה דיבור? נורים. אומרים מגנית, אברה קדאברה. מה זה אברה קדאברה? זה בעברית בעצם. אברה, אברה בדיבור. אברה קדאברה, ספר יצירה. רוח ממלא. זה דברים שהם חשובים. אז למדנו פה על החשיבות של הדיבור כמקום של גבולות מפנים לחוץ. אבל רבנו לא מסתפק רק בעניין של נתיב השתיקה רק בפה, ובחלק השני של הפרק הוא הביא יותר גם לעסוק בעניינים של האוזן. הוא אומר, האוזן וכוח השמיעה שבה, זה בעצם הפתח ההתחלתי של האדם. אנחנו יודעים בקבלת האריז"ל שהציל את העולמות, את העיגולים ואת היושר ואת אדם קדמון, אז תחילת הצלת העולמות שיוצאים מאדם קדמון זה אורות שיוצאים מהאוזניים. לכן אנחנו מברכים לשמוע קול שופר. לשמוע, לא לתקוע בשופר, לשמוע קול שופר. כן? קודם כל לשמוע, ומתוך כך ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות. קודם כל לשמוע. ללמוד וללמד, קודם כל לשמוע, כי אם אין שמיעה, איך ללמוד וללמד, איך לשמוע ולעשות. הרבה אנשים בתהליכים של שלום בית ובטיפולים, צריך ללמד אותם, יש אהבה, מה שצריך לעבוד איתם זה דרכי התקשורת ביניהם. אחד התרגילים הבסיסיים, קצת את זה עם הרבה זוגות שדיברתי איתם, לשבת עם זוג, ועכשיו אני רוצה לשמוע את הצד שלך, את הצד שלך. 10 דקות. אבל בזמן הזה אתה רק בשקט, אתה שומע, אתה לא מגיב. וזה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה לאנשים. אבל עשיתי, רגע, שנייה, 10 דקות אתה לא מדבר. אתה רק שומע, אחרי זה תגיב כמה שאתה רוצה. ואז שיום מגיב, יא, אבל רגע, שנייה, לשמוע. חלק בסיסי בתקשורת זה לא רק להשמיע, וגם לשמוע, ולכן זה כל כך מיוחד שרבנו פה ברוח קוצו בוחר בסוף של נתיב השתיקה, לא לדבר רק על הדיבור, אלא גם על הפעולה של האוזן. גם בניגלה יש לנו דין שחרשו, מה קורה לאדם שחרש מישהו בטעות? נותן לו דמי כולו. הוא לא משלם לו כמו מי שאיבד לו את היד, אז דמי יד. מי שגרם לאדם, לעבד שלו, לפועל שלו, להתחרש, תכנסים לו את השווי המלא שלו. ולכן הרגישות של האוזן לדברים בטלים, שלא אומר דברים אסורים, היא גדולה וגבוהה יותר. ולכן אם אלה נבין יותר דברי חז"ל, שאמרו פה רבנו מהר"ל, שאמרו במיוחד שלא עלינו בזמן הענישה, האוזניים נכוות תחילה, לפני כל האיברים. וממה הם נכוות בעיקר? לא משמעת לשון הרע, מה נדחה השמל? לשון הרע אסור לשמוע, אסור לקבל. אומר שהאוזניים נכוות משמיעת דברים בטלים. ולכן כך גם קבעו חכמים שהחרש הוא כמו שוטה. הוא פטור מכל מצוות שבתורה. דף יומי של היום, נכון? ברכות, דף כף. דנו בזה במשנה. ולכן, כי כמו שאמרנו מקודם, שהשמיעה היא בחינת הצורה, היא המהות של האדם. ולכן התועלת שלה היא מאוד חיונית של השמיעה, וגם ההיזק שמגיע לאוזניים הוא מאוד גדול. אז אם אני מסכם, פתחנו לחומרת הדיבור בדברים בטלים, ורבנו מסיים את הפרק בקביעה, לא להיות שותף לשמיעת דברים בטלים. הרי ממילא, אם אף אחד לא יסכים לשמוע את הדברים הבטלים, אז גם מי שירצה לדבר אותם, כבר לא קליינטים לך, אז מה הוא יעשה? כן, כמו שאני אשאל מישהו בבית הכנסת, שהוא כבר מדבר איתך, תגיד לו, נו, זה לא יעזור, מה תעשה? אל תענה לו. עכשיו, כדי לדבר בבית כנסת, מה צריך לעשות? זה כמו טנגו, צריך 2, נכון? אתה יכול לדבר אל הקירות, דבר על השם, לא, אתה מדבר איתך. אם אתה ראי פעם יש ביישוב בבית כנסת, גם אם אפשר לדבר איתך, הייתי לא עונה. בסוף הוא התייאש, לא מלדבר, פשוט התייאש מלדבר איתי. אתה מדבר עם משהו אחר, משהו אחר, זה מספסל אחר, לא לידי. צריך 2 וטנגו. אז אם אני מסכם, רבנו הסביר במהלך הנתיב, שבו יש רק פרק אחד, בכל זאת אמרנו נתיב השתיקה, אודות מעלת השתיקה כסממן מובהק לייחוס משובח, מכירים גם בקדושין, וגם אמרו חז"ל שהשתיקה היא מהווה סימן מובהק לצניעות, כמו צאצאיה של רחל, שידעו לשתוק, כמו שאול המלך, נכון? ורחל, מתי היא שתקה? היא שתקה בחתונה, נכון? היא יכלה להגיד, כן, מישהו פה כמו להבדיל, מישהו פה מתנגד, או ידום, היא יכלה להגיד, יעקב, זה לא אני, זה אחותי. על פי ההסברים של הפשטנים, זה הסבר שהוא מאוד מאוד חזק, פירוש שרחל ולאה היו תאומות זהות. גם בתאומות זהות יש בחירה ויש צעירה. יכול להיות שזה יפה של כמה דקות, אבל לאה הייתה בכורה. ולכן, מי שיש לו תאומות, בטח תאומות זהות, אם אתה שם עליהם מנומה וחושך לילה, לך תבחין אם זאת רחל או לאה. נכון? אבל רחל שתקה. ובשכר זה זכו בניה לצניעות. ולכן, ממילא, נתיב הבא, בו יעסוק רבנו, זה נתיב הצניעות. כמה פרקים יש בו? מוכרים, יש בו כזה נראה, 4 פרקים, נכון? 4 פרקים. אבל, הלכה למעשה, נסיים בסיפור אמיתי, שגם מתרחש באמת בחודש סיוון, תשע"ט, כלומר בערך לפני 30 שנה. אני מכיר את המעשה מבעל המעשה. והוא יסכם לנו את הקשר, את אהבת הרע, את לשון, נתיב הלשון ונתיב השתיקה והצניעות. השמות בדויים. בסדר? המעשה שהיה כך באמת היה. בחודש סיוון, כן, לא, זה היה חודש אייר, אבל אייר סיוון, בני ברק, עיר הקודש, טובבה, הגיע שאול שם בדוי, אחד מהאנשים בקהילה, הגיע לרב הבית כנסת, נקרא לו הרב חזקיה. בסדר? הרב חזקיה, ואמר לו, תשמע כבוד הרב, אני מבקש ממך שתחתום לי שטר ערבות. הוא אמר לו, מה? אומר לו, אני צריך ללוות מאיזשהו גמח מוכר וידוע 100,000 שקל, ואתה הרב שלי, אז תחתום לי על, על ערבות. עכשיו, בדרך כלל הנחיית חז"ל היא להימנע מלחתום על ערבות, נכון? זה מצווה גדולה, אבל אמר לבחית כעצמה, שאול יקירי, הכל טוב ויפה, אבל אתה יודע, אין לי 100,000 שקל. כאילו, אם אתה בונה שאני אחזיר, אני לא יכול לחתום ערבות ש... שהם ידרשו ממני, אין לי ממה להחזיר. אמר לו, לא, תקשיב, אני מה פתאום רוצה להפיל אותך, לסבור שהשתגעת, אתה הרב שלי. פשוט אני נתקעתי עם איזשהו משהו, תזרים מזומנים, זה עוד שבוע, שבוע משתחרר לי כל הפיקדון, כל הזה, ועד עכשיו אני חייב כאילו להחזיק את השבועיים הקרובים, אז ביקשתי את ההלוואה, בתוך שבוע, שבועיים, הכל חוזר, אין שום בעיה, ואתה יודע, וכי הכי חיימך, ואני הייתי פונה לאבא שלי, אבל הגמח, בנהלים של הגמח, הם לא מוכנים בני משפחה, רק דמויות רבניות שמוכרות על כולם, ואתה, כולם מכירים אותה שעדיין ישר ונאמן, ואם אתה תחתום פה, הגמח סומך עליך, אבל על אבא שלי ואחים שלי הוא לא יכול לסמוך, זה הנהלים שלהם, זה רק הרגע פרוצדורלי, תוך שבע שנים אני מחזיר, אל תדאג, הכל בסדר, נו, מה עשה הרב חזקיהו? חתם, ומה קרה? מה אתם חושבים? נכון, זה סיפור, נכון? כעבור חודש, חודשיים, מקבל טלפון מהגמח, שלום, הרב חזקיהו שליטה, מדבר המזכיר של הגמח, אתה ערב, תביא את הכסף. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, כן, בגמח, שעליו חתמת, בשטר ערבות, היה כתוב שבעצם שאול צריך להחזיר מדי שבוע סכום מסוים, ומאז שחתמת, הוא נעלם, וכבר חודשיים לא מוצאים אותו, התברר שהוא ברח לחולה. ואתה ערב, באמת הוא אומר, אוה, נכון, לא ראיתי אותו כבר חודשיים בבית כנסת. מברר פה, בסדר, לא, הוא לקח את הציוד שלו, אשתו ילדים, ואופ, לא יודעים, לאן ברח. אז אתה ערב, אתה חתמת, אתה דמות הרבה מכובדת, תכבד את עצמך, עם פסיר פריסה בתשלום, נוסיף לך עוד חודש-חודשיים, אבל אתה ערב, תחזיר את הכסף. הוא אמר, טוב, אני ערב, אני אחזיר את הכסף, הוא מאוד מאוד כעס. ובצדק, מישהו דפק אותו, מישהו מהקהילה שלו דפק אותו ב-100,000 שקלים. והוא רב קהילה, הוא לא רוטשילד. הוא לא יודע מה לעשות, הוא אמר, לבד אנחנו נחתם מברוך, הלך, שיתף את אשתו, אמרתי, אשתי, מישהו בקהילה דפק אותנו, חתמתי ערבות, הוא שיקר לי, לא ידעתי, אני לא אעשה את זה שוב, אבל עכשיו צריך להחזיר 100,000 שקל תוך כמה חודשים, אין לו את הסכום, נתחיל לבדוק, אולי נמכור פה, חיסכון כזה, ניקח מהחתונה של הבת הזה, נצמצם את ההוצאות, תלמד עוד קצת פה, עוד קצת שם, אבל אין לקום את משביע הארי, ונבוא מתמלא מחולייתו, כדברי חז"ל, והתחילו ככה לגלגל, לראות מה אפשר לעשות, אחרי כמה ימים הגיע מכתב הזמנה, הרב אצל, אשתו של הרב חזקיהו, קיבלה מכתב, שיש חתונה לבת של אחותה, אחייני שלה בארצות הברית, והיא מוזמנת. אמר לה הרב חזקיהו לאשתו, לרב אצל, אבל מאיפה נשלם כרטיס? אין לנו עכשיו כסף מיותר לכרטיס, אל תגיבי. אחרי שבוע טלפון, ואי, מאחותה, מה קורה? את מגיעה? וככה גאה, מה? אם זה בעיה של כרטיס, כרטיס עליי, תבואי. היא אמרה, אני כרטיס עליי חשיבה. שלחה לכרטיס, והנה שם. הגיעה שם השבת אופוף, לשבת שלפני השבע ברכות, לפני החתונה וזה, ומגיעה שם לעזרת נשים של הבית כנסת, לא בית כנסת, בית כנסת, כן? בארצות הברית. ואז, פתאום, מסתכלת על זה, ומי רואה? היא רואה את לאה. מי זאת לאה? לאה זה אשתה של שאול. זה שברח. עכשיו, שאלתי לציין שכל הזמן, הרב אצל שאלת בעלה רב חזקיהו, מי דפק אותנו? הוא אמר, אני לא יכול להגיד לך. הוא אמר, תגיד לי, אם אני צריכה להחזיר לך, אתה יודעת מי זה? אמר לה, זה לשון לרע, זה כי עדיף לשתוק ולא לדבר, והוא לא גילה לה מי. אז היא לא ידעה מי זה, למרות, היא לא גילה לה מי זה. עכשיו, היא פתאום עכשיו רואה את לאה. שלאה ראה אותה, עכשיו לאה מה בטוחה? שהיא גילתה אותה, שהיא רקפה אחרי החודשיים בכל העם ומצאה אותה. אז היא מנסה להשתמט ולצאת החוצה. אבל הרב אצל, אשתו של הרב חזקיהו, היא... איזה, בת קהילה שלי, ראיתי את הבעלה, לאה לאה, מה שלומך, וחיבוקים, ונישוקים, וברכות, ואיחולים, ואיזה יופי, וכן, הכלה הזאת אחיינית שלי, ואיך השתלבתם פה, זו קהילה מדהימה, איך השתלבתם פה, והכל טוב ויפה, ולא יודעת איפה לקבור את עצמה. עכשיו, הרב אצל לא יודעת שזאת בעלת חוב, אז ממש פרגנה לי מכל הלב. לאה חוזרת לבעלה, רב שאול, אומרת לו, שאול, עלו עלינו. אומר לו, מה? אתה יודע מי בא לפה שבת? הרב אצל. עלו עלינו. מה, וכמה היא דרשה? לא, הייתה מדהימה. איזה עין טובה, איזה מידות אציליות, איך היא חיבקה אותי ונשקה אותי. ופרגנה, יש לה יכולים, ואמרתי לך, מה תחיל לעזור, שאני אגיד לה, אולי שהאחות שלה תעזור לנו וזה, ואיך אנחנו מתנהגים ככה, לא, זה. והיא אמרה לו, אם היא יודעת שאנחנו פה, אז עזוב, עד יום ראשון, כל בני ברק תדע שאנחנו פה, מה זה, כל אנושים, כל הזה, אתה חייב זה, גם תראה, גם לא יפה, איך מתנהגים כזה, מידות נאצלות, ככה מתנהגים אלינו, אתה חייב, קודם כל תחזיר להם, קודם כל תחזיר להם, אין חוכמות ואין זה, הלך במוצא, שדיבר עם זה, תדבר עם זה, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ושלכם. צ'ק, 100,000 שקל. אמר לו, מה? אז פתאום נפל האסימון. מי סיפר לה שבכלל לא ידע, ולא זה, ולא זה, ואומר, תראי, זה בעלה הצדיק, הרב חזקיהו. שתק. עכשיו היא אמרה, אם הוא לא היה שתק, אז הייתי רואה אותה, היא אומרת, שבת שלום, הייתי מברכת אותה, מאחלת לה, מחבקת אותה, משמחת אותה, כלום, מה זה, דפקה אותנו. מעלת השליקה. החוכמה היא לא רק לשתוק. החוכמה היא לדעת, כן? את לחשות ולדבר. מתי מלחמה, מתי שלום. מתי לדבר ומתי לשתוק. כן? אני לא מדבר, איך אומר הרב זצ"ל, אני לא מדבר כי יש לי כוח לדבר, אלא כי אין לי כוח לשתוק. כן, שימו אולי מהמי, אחד הפשקבילים היותר מוכרים שלו בציבור. וזה נקודה, נתיב השתיקה לא אומר אותנו לשתוק, אלא מתי לדבר, מתי לא לדבר, שלצורך ולא לבטלה, וגם באוזן. לא להיכנס לדברים מבטלים, ואנחנו עכשיו בתקופה של בחירות. אנחנו, שמעתי מושג, שנת בחירות. שנת בחירות, אצל בארץ ישראל, זה שנה שלמה. אוקיי? שנת בחירות, עד רבה ועד רבה. גם עניינים של נתיב הלשון, גם עניינים של אהבת הרע, וגם עניינים של נתיב השתיקה, ובעזרת השם, גם נתיב הצניעות. כל זאת עוד בשיעור הבא. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.